מנחות דף מ"ט, מתחילים בעזרת השם, שורה ראשונה בתחילת העמוד. התורה הקדושה שקיבלנו בחג השבועות מתחלקת לשתיים. כמו שיש שתי לוחות הברית, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. מצוות שבין אדם לחברו, מצוות שבין אדם לקדוש ברוך הוא, למקום. מצוות עשה, מצוות לא תעשה. התורה מתחלקת לשתיים. זה מה שגם כן מרומז במילה הראשונה של התורה, בראשית. קודם כל האות הראשונה זה ב' 2. וחוץ מזה, בראשית זה מילים, זה שתי מילים. ברא שתי. התורה שנקראת ראשית יש בה שתי חלקים. אומר הבעל מחבר ספר נועם המצוות, אומר שזה גם הסיבה שבחג השבועות איזה מצווה יש לנו? להביא שתי הלחם בבית המקדש, שתי כבשים, מניפים אותם ביחד עם שתי הלחם. השתי הלחם זה כנגד התורה שמחולקת לשתיים. עכשיו, לגבי המצווה הנפלאה הזאת של שתי הלחם, שהוא מניפים ביחד עם שתי הלחם את שתי הכבשים, הגמרא כאן מביאה שאם בזמן ששחטו את שתי הכבשים האלה, הכהן חשב שהוא שוחט את הכבשים האלה, שהם למעשה קורבן שלמים, שהוא שוחט אותם לשם אלים. האלים באים ביחד עם הלחם בשביל קורבן, בשביל קורבן עולה. אז אומרת הגמרא, תנא רבא בר בר חנא קמיה דרב, הוא לימד אותו ברייתא. הברייתא אומרת ככה, כבשי עצרת שהכהן שחטן לשום אלים, שהיו מביאים יחד עם השתי הלחם, היו מביאים גם שתי אלים בשביל קורבן עולה, והוא שחט את שתי הכבשים של השלמים לשם שתי האלים של הקורבן עולה. אז במילים אחרות, הוא שחט קורבן שלמים לשם קורבן עולה. מה יהיה הדין אז? כמו כל קורבן שנשחט שלא לשמו. הרי המשנה הראשונה בסדר קודשים, מסכת זבחים, אומרת, כל הזבחים, הקורבנות שנזבחו, שנשחטו, שלא לשמם, כמו במקרה שלנו, קורבן שלמים נשחט שלא לשמו אלא לשם עולה, כשרים. אפשר להמשיך את התהליך של ההקרבה של הקורבן, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. הבעלים צריכים להביא קורבן אחר. אז אותו דבר גם כאן. כשרים ולא עלו לבעלים, במקרה שלנו זה הציבור, שהם הבעלים של שתי הכבשים, לא עלה להם לשם חובה, וצריכים להביא שתי כבשים חדשים לקורבן שלמי ציבור, שלמים של העצרת. ככה אמר רבא בר בר חנא לרב, הוא הביא לו את הברייתא הזאת. כשרב שמע את הברייתא הזאת, הוא הגיב ואמר, אמר לי רב, מה אתה אומר? שאם הכהן שחט את שתי הכבשים של שלמים של חג השבועות שלא לשמם, לא עלו לציבור לשם חובתם? עלו ועלו. הם כן עלו לשם חובתם. מאיפה אני לוקח את מה שאני אומר? אמר רב חסדא. יש פה למעשה הסבר מה המקור של דברי רב. ההסבר הראשון, מסתברא מילתא דרב בכסבור, כשהכהן בא ושחט את הכבשים, הוא חשב שזה אלים. הוא חשב שהם בשנתם השנייה. הרי כבש בשנתו הראשונה הוא נקרא כבש, בשנתו השנייה הוא נקרא איל. והכהן לא כל כך היה בקי בגיל של הכבש, הוא חשב שהוא איל, זה היה הטעות שלו. ולכן הוא חשב שזה הגיע בתור קורבן עולה. הוא רואה פה איל, כי לפי דעתו זה איל, אז הוא חשב שבטח זה האלים של הקורבנות עולה. ולכן, כיוון שהוא היה סבור שהם אלים, ושחטן לשום כבשים, והכהן הזה היה חכם יותר מדי גדול, והוא לא מספיק שהוא חשב שזה אלים, ויש לו טעות כי זה באמת כבשים, הוא עוד שוחט את מה שלפי דעתו זה אלים לשם כבשים. זה משהו, חוכמה שאפילו לבעלי הקבלה, בעלי הסוד, לא יכולים להבין חוכמה כל כך נסתרת. למה עשה כזה דבר פלאי, אבל ככה נאמר מדובר פה. יש כאן כבשים, הוא סבור שזה אלים, והוא שוחט את זה לשם כבשים. אז בעצם שורה תחתונה, הוא שחט כבשים לשם כבשים. אז זה אומר רב שהם עלו לציבור לשם שתי הכבשים של העצרת. למה? שהרי כבשים לשום כבשים נשחטו. אז ברור שזה קשר ועלו לבעלים לשם חובתם. אבל אם זה היה כבשים כסבור אלים ושחטם לשום אלים, אם הכהן הזה טעה רק טעות אחת, הוא חשב שזה אלים, ועל סמך הטעות הזאת הוא שחט את הכבשים האלה לשום אלים, לשם קורבן עולה גם, אז לא, אז רב לא יאמר שהכבשים האלה עלו לציבור לשם כבשים של העצרת. למה? פשוט מאוד. מסביר רב למה במקרה הזה באמת לא. מכיוון שבמקרה שהוא היה סבור שכאן יש פה למעשה באמת אלים, אז הטעות שלו הייתה טעות. בגלל שהיה לו טעות והוא היה סבור שיש כאן בעצם אלים, לכן הוא שחט את זה לשם אלים. אז הוא עקר מהקורבן שלמים, מהכבשים של השלמים, את השם שלמים שלהם, בגלל שהיה לו טעות. הוא חשב שזה עולה, לכן הוא עקר את השם שלהם מלהיות שלמים. אז כאן אנחנו נכנסים למושג התלמודי שנקרא עקירה בטעות. עקירה בטעות. זה שהוא עקר את השם שלמים מהכבשים האלה, זה היה בטעות. במקרה הזה, עקירה בטעות, אביה עקירה. וברגע שהוא עקר מהשלמים האלה את שם שלמים, זה הופך באמת להיות שלמים שנשחטו שלא לשמם, ובאמת לא עלו לשם חובתם. לא עלה לציבור לשם חובתם, לשם כבשים. זה דעתו של רב חיסדא. ורבא אמר, עקירה בטעות, לא אביה עקירה. וזה כן עלה לבעלים לשם חובתם. ברגע שהכהן חשב שזה אלים של עולה. כי זה נשאר זה נשאר שלמים. אמר רבא, ומתווינן השמעתין, על מה שאני עכשיו אמרתי, יש כאלה שמקשים עליי. מה הקושייה? אני אומר שעקירה בטעות, עקירה בטעות לא נקראת עקירה. יש מפה הוכחה שעקירה בטעות כן נקראת עקירה. הכהנים שפיגלו במקדש, כהנים שחשבו מחשבת פיגול על אחד מהקורבנות בבית המקדש, איזה יהודי חסך פרוטה לפרוטה בשביל להביא קורבן לבית המקדש, הצליח לקבץ את הכסף לקנות את הקורבן, בא להקריב את זה בבית המקדש, עומד שם איזה כהן בעייתי ומקריב את הקורבן שההוא עלה לו דמים מרובים במחשבת פיגול על מנת שאת הקורבן הזה יאכלו אחרי זמנו. כזאת חוצפה? מה זאת אומרת? רב כהן, איך אתה לוקח ממון של בן אדם שהוא קיבץ פרוטה לפרוטה ופשוט מפסיד לו את הכל? אז מה באמת הדין? אומרת המשנה במסכת גיטין, זו המשנה שאנחנו כרגע לומדים אותה, שאם באמת הכהנים חשבו מחשבת פיגול, אז מה היה הדין? אם הם עשו את זה במזיד, אם הם היו מזידין, חייבים שישלמו תווים ותקילים על מה שהם הזיקו. זה אם זה היה במזיד. אבל השוגגים פטורים. מה אני מדייק מזה? שאם הכהן חישב מחשבת פיגול בשגגה, יש כזה מושג לחשוב מחשבת פיגול בשגגה? איזה מקרה? תכף נראה מה המקרה, אבל בכל מקרה, אם זה היה בשגגה, הם יהיו פטורים. טוב מאוד. אומרת הגמרא, ותניא לה פיגולן פיגול. זאת אומרת, גם אם זה יהיה בשוגג, הפיגול הזה באמת יתפס. עכשיו, באיזה מקרה זה מדובר? איך היא דמי, איך יכול להיות מקרה בכלל שכהן עושה פיגול בשוגג? אי למה דידה דחתת? אם מדובר כאן שהוא ידע דחתת היא, הוא ידע שהקורבן הזה הוא קורבן חטאת, וכמחשב לשם, לשום שלמים. אם הוא יודע שהקורבן הזה הוא קורבן חטאת, והוא מחשב על הקורבן הזה לשם קורבן שלמים, במקרה כזה, היי שוגגין, מזידין הוו. אם הוא יודע שזה קורבן חטאת, שקורבן חטאת לכמה זמן הוא נאכל? רק יום אחד. והוא חישב שהוא שוחט את הקורבן חטאת לשם שלמים כדי שיהיה אפשר לאכול את זה ליומיים. אז זה נקרא שהוא חישב שיאכלו את הקורבן חטאת אחרי זמנו. אז זה יהיה פיגול. אבל מה מדובר כאן? שמה הוא חשב? הוא ידע שזה חטאת. נו, אז זה לא נקרא שגגה? אם אדם יודע שקורבן הזה הוא חטאת ושוחט אותו על מנת שאוכלו אותו ביום השני, שחטאת אוכלים רק ביום הראשון, זה לא נקרא שגגה, זה נקרא מזיד. אומרת הגמרא, מה? היי, היי שוגגין, מזידין אהבו. אלא באיזה מקרה מדובר פה? לאו. וכי לא מדובר דקסבור שלמים הוא, וכמחשב בא לשום שלמים, וזה היה עקירה בטעות, ומה כתוב כאן? קטני פיגולן פיגול, על מה עקירה בטעות? אבי העקירה, אז קשה על רבא שאמר שלא. אמר לי הבעיה, לעולם דיידה דחטאת היא, וכמחשב בא לשום שלמים. אז אם ככה זה מזיד? לא, זה לא מזיד. למה? הוא באומר, מותר. הוא חשב שמותר. הוא חשב, תראה, מה, אני עושה טובה לבן אדם הזה. הוא מביא קורבן חטאת, אז אני אשחט לו את זה לשם זה שהוא יוכל לאכול את זה יומיים. למה רק יום אחד? נשחט לו את זה לשם שלמים. הוא חשב שזה מותר. זה היה השגגה שלו. ובמקרה כזה, באמת, הכהן יהיה פטור. פיגולם יהיה פיגול, אבל הם יהיו פטורים. שואלת הגמרא שאלה נוספת. מטיב רבי זיירא, רבי שמעון אומר, כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות ועלו לבעלים לשום חובה. בקורבנות, יש חלק מהקורבנות שהם שחטו אותם לשם קורבן אחר, הם יהיו ממש פסולים. מנחות, כל המנחות, לפי דעת רבי שמעון, שנקמצו, שזה בעצם העבודה הראשונה שעושים בהם, שלא לשמם, תמיד הם יהיו קשרים. למה? מסביר רבי שמעון דבר מאוד פשוט. מה קורה? הכהן בא ועושה קמיצה במנחה, ואומר, הרי אני עושה קמיצה במנחה, נאמר, במחוות לשם הרחשת. ומה זה באמת המנחה הזאת? המנחה הזאת היא מחוות. מה, אתה מספר פה סיפורים למישהו? אנחנו כולנו רואים שיש פה מנחת מחוות. לא, לא, לשם הרחשת. מה לשם הרחשת? מעשיה של המנחה מוכיחים עליה שהיא מחוות. זה הרי הבדל מאוד גדול במנחת מחוות למנחת מרחשת. איך אפשר לזהות את ההבדל? פשוט מאוד, אתה מסתכל על הפתיתים של הסולת, ואז אתה מתבונן בהם. אם זה מנחת מחוות, מחוות זה הרי כלי שטוח, כלי שהשמן שלו צף, אז הסולת צריכה להיות קצת בצורה מתוגנת, קרנץ' כזה. ואם אני רואה שזה לא קרנץ', אלא זה רך, כמו מבושל, סימן שזה מנחת מרחשת. מרחשת זה בשמן עמוק, סיר. מלשון שכשהסולת הוא מבושל, הוא רוחש. הוא רוחש בוחש. לכן זה נקרא מנחת מרחשת. נו, אז אנחנו רואים אם זה מחוות המרחשת. לכן, גם אם הכהן חושב מחשבת שלא לשמע, מעשיה של המנחה מוכיחים עליה שהיא באמת מה שהיא. לכן תמיד זה יהיה כשר. ככה טוען רבי שמעון. רבי שמעון אומר, כל מנחות שנקמצו שלא לשמם כשרות, ועלו לבעלים לשם חובה, שאין המנחות דומות לזבחים, ששם חלק מהם לא עלו לבעלים לשם חובה, וחלקם אפילו פסולות. למה באמת המנחות לא דומות לזבחים? שהקומץ מחוות לשום מרחשת, מעשה מוכיחים עליה שהיא מחוות. רואים שזה לא מרחשת, זה לא התבשל בשמן עמוק, אלא זה מחוות, זה התבשל בשמן, זה נהיה מתוגן בשמן צף. אותו דבר גם בהבדל בין מנחת חריבה, דיין מנחה שלא יוצקים עליה שמן, שזה או מנחה של אדם שחטא, או מנחה של קנאות שאדם מקנה לאשתו, רוצה להשקוט אותה מי סוטה. שתי המנחות האלה נקראים מנחה חריבה, כי לא בוללים בהם שמן. זה סולת יבשה. אבל גם כאן, אם אדם, אם הכהן בא ועושה קמיצה במנחה בלולה ואומר לשם חריבה, רואים שזה מנחה בלולה. אז לכן אין כאן את הפסול של שלא לשמה. חריבה לשום בלולה, מעשיה מוכיחים עליה שהיא חריבה, אין בה שמן. אבל בזבחים אינו כן. שחיטה אחת לכולן, כל הקורבנות מתחילים עם שחיטה. קבלה אחת לכולן, את הדם של כל הקורבנות מקבלים בתוך כלי. זריקה אחת לכולן, את הדם של כל הקורבנות זורקים על המזבח. אז אם כן, אפשר כן לפי מעשיה לטעות ולחשוב שמה שהכהן חישב זה באמת הקורבן. לכן יש מקרים שבשלו לשמה לא עלו לבעלים לשם חובה, ויש מקרים חמורים יותר שממש יהיו פסולים. בכל אופן, זה דברי רבי שמעון בתוספתא, פרק הראשון, המשנה הראשונה, ההלכה הראשונה של מסכת זבחים. נו, אז אם כן, מה הקושייה פה? אומרת הגמרא, אי חידמי, אי למה דעדד המחוות היא, וכקמיץ לה לשום הרחשת, אם דובר שכשהכהן בא לעשות קמיצה, הוא יודע שיש לו פה מנחת מחוות, והוא קומץ לשם מנחת מרחשת, אז בשביל מה צריך להגיע לסיבה של מעשי המוכיחים? כי מעשי המוכיחים, מי הווי, המי הקר, כעקיר לה. מה אכפת לי שרואים שהמנחה הזאת זה משהו אחר ממה שהכהן אומר? הכהן עוקר את המנחה ממה שהייתה קודם. אלא, לאו, מדובר פה שזה מנחת מחוות, והכהן טעה. דקסבור מרחשת היא, וכקמיץ לה לשום מרחשת בגלל הטעות הזאת, וטעה. דאחה הוא דמעשיה מוכיחין עליה. כאן אנחנו זקוקים להסבר שמעשיה מוכיחים עליה שהיא מנחה לא מה שהכהן חישב. ומה רואים? רואים מכאן, דאחה הוא דמעשיה מוכיחים עליה, ולכן באמת זה יהיה כשר. בעלמה, אבל במקרה אחר שהיה עקירה בטעות, עקירה בטעות, אביה עקירה. אז אם כן, רואים מכאן ראיה שעקירה בטעות כן נקראת עקירה. אמר לי אביה, לעולם דידה דמחוות היא. דובר פה שהוא יודע שזה מנחת מחוות הכהן. וכקמיץ לה לשום מרחשת. ואם כן, אין כאן עקירה בטעות, זה עקירה בכוונה. הכהן יודע שזה מחוות, והוא בא ובכוונה עוקר את זה משם מחוות לשם מרחשת. ודקאמרת, כי מעשיה מוכיחים עליה מאי הווי, למה אתה אומר שזה כשר? שזה יהיה פסול כשזה שלא לשמה? התשובה היא, רבה לטעמי דאמר רבה, מחשבה דלא מינקרא פסל רחמנה. רבה הולך לשיטתו במקום אחר שאומר, שכשהתורה פוסלת מחשבה, זה רק כשהמחשבה היא שקר, אז רק אם באמת לא יודעים שזה שקר, אז זה באמת מחשבה פסולה. אבל שקר שכולם רואים שהוא שקר, הוא לא נחשב שקר כל כך גרוע, כי כולם רואים שזה שקר. במקרה כזה התורה לא פוסלת. מחשבה דמינקרה לא פסל רחמנה, ולכן במקרה הזה זה יהיה קשר. אנחנו ממשיכים במשנה הבאה עם הכיוון של הפרק, פרק התחלת, דברים שלא מעכבים אחד את השני. כששתי דברים צריכים להגיע יחד, אבל יש רק את אחד מהם, אפשר להביא אותו בנפרד גם אם אין את הבן זוג שלו. למעשה המשנה הזאת היא המשנה האחרונה שעוסקת בעניין של דברים שלא מעכבים זה את זה. אומרת המשנה, התמידין, קורבן תמיד שהיו מקריבים כל יום ויום, כבש אחד היו מקריבים בבוקר, כבש שני היו מקריבים בערב, שתי הכבשים קורבנות עולה, קורבן תמיד. למה זה נקרא תמיד? כי היו מקריבים את זה יום יום, תמיד. ישנם ימים שבנוסף לקורבן תמיד, מביאים קורבן מוסף, מלשון תוספת, ראש חודש, חגים, היו מביאים תוספת. אז כשצריכים להביא גם את התמידים וגם את המוספים, אבל יש רק חלק מהקורבנות, אז בסדר, התמידים אין מעכבין את המוספים, ולא המוספים מעכבין את התמידים. מה תבהר מה משנה פה מתכוונת? ולא המוספין מעכבין זה את זה. זאת אומרת, אם יש פה רשימה של מוספים שצריך להביא היום, ואין את כל המוספים, מביאים את מה שאפשר. לא יקריבו כבש בבוקר. טוב, בוקר לא יקריבו קורבן תמיד של שחר כבש. האם אחרי צהריים כן יקריבו? יקריבו בין הארבעים. אמר רבי שמעון, זה דווקא אם הם היו אנוסים או שוגגים, ולכן הם לא יקריבו בבוקר את התמיד של שחר. אימתי, בזמן שהיו אנוסים או שוגגים, שכחו, לא הספיקו, אבל הם היו מזידים ולא יקריבו בבוקר. לא יקריבו כבש בבוקר, לא יקריבו בין הארבעים. כך טוען רבי שמעון. לא יקטירו קטורת בבוקר, הרי היו מקטירים כל יום קטורת פרס בשחרית ופרס בין הארבעים, חצי בשחרית וחצי בין הארבעים. הרי היה מנה לכל יום, מידה של מנה כל יום של סממני הקטורת, שהיו מוציאים מלשכת בית אבטינס שהיה בבית המקדש, ומתוך המנה הזה היו מחלקים לשתיים, חצי בבוקר, חצי בערב, והיו מקטירים את הקטורת על המזבח הזהב שהיה בתוך ההיכל. מה קורה אם לא הקריבו את ה... לא הקטירו את הקטורת בבוקר? אז יקטירו בין הארבעים. אמר רבי שמעון, וכולה הייתה קרבה בין הארבעים. במקרה שלא הקטירו את החצי של המנה בבוקר של הקטורת, אז מקטירים בערב את כל הכמות של יום שלם, גם של הבוקר וגם של בין הארבעים. את כולה היו מקטירים יחד. שאין מחנכים את המזבח. מה נכנס פה מחנכים את המזבח? המשנה פה באה לדבר עכשיו על העניין, איך עושים חנוכת המזבח. הגמרא תכף תשאל מה זה קשור פה למשנה. בכל אופן אומרת המשנה, שאין מחנכים את המזבח הזהב, אלא בקטורת הסמים. לא מחנכים את המזבח הקטורת, אלא על ידי הקטורת הסמים. היו מקטירים פעם ראשונה את הקטורת הסמים, וככה היו מקטירים, היו מחנכים את המזבח הזהב, כדי להשתמש איתו מכאן ולהבא. איזה קטורת? הרי מקטירים גם בבוקר וגם בין הארבעים. מדובר פה על הקטורת של בין הארבעים, כמו שהגמרא תלמד מקור לזה. אותו דבר ולא מזבח העולה, המזבח החיצון, איך היו חונכים אותו? אלא בתמיד של שחר. עם הקורבן תמיד של שחר היו חונכים את המזבח העולה, ומשם והלאה אי אפשר להשתמש עם המזבח הזה. ולא את השולחן לא היו יכולים לחנוך, אלא בלחם הפנים בשבת, שהיו מסדרים על השולחן בשבת את ה-12 לחמים. ולא את המנורה, אלא בשבעה נרותיה בין הארבעים, שאז היו מדליקים את הנרות בין הארבעים. וכך היו חונכים את המנורה. המנורה כמו הקטורת היו חונכים בין הארבעים. לעומת זאת את המזבח החיצון היו חונכים בתמיד של הבוקר. אומרת הגמרא באמיני רבי חייא בר אבין מרב חסדא. שאלה של רבי חייא. מה השאלה? ציבור שאין להם תמידים ומוספים. יש להם רק או תמידים או מוספים. איזה מהן קודם? איך ידעמי? אילם התמידין דיומי ומוספין דיומי? אם מדובר פה על שבת לדוגמה, שיש להם אפשרות או להביא את הקורבנות תמיד, או להביא את הקורבנות מוסף. אז פשוט שעדיף להביא את הקורבנות תמיד. למה? שתי סיבות. אילם התמידין דיומי ומוספין דיומי, פשיט התמידים עדיפי. למה? דאב ולאו גם תדיר, יום יום, ומקודש. זה גם קורבן שמביאים אותו ביום טוב. קורבן שמביאים ביום טוב, היום טוב מקדש גם את הקורבן תמיד, והופך אותו להיות מקודש, יותר מקורבן תמיד רגיל. וגם שקורבן תמיד קודם, אז הוא יותר מקודש. אז זה הרש"י מסביר שזה הכוונה מקודש, גם שקורבן תמיד של יום טוב נחשב מקודש יותר, כי הוא נקרא תמיד של יום טוב, וגם כי הוא קודם, פשוט מאוד. אז אם כן, יש פה שתי סיבות למה להקדים קורבן תמיד לפני קורבן מוסף. אלא, הספק הוא במקרה שיש פה תמידין למחר של יום ראשון של חול ומוספין דעידנה של שבת, מה קודם? מצד אחד תמידין עדיפה שכן תדיר, זה יום יום. עוד דילמה, מוספין עדיפה, למה? זה מקודש. אמר לי תניטוע, למדנו את זה במשנה שלנו. התמידים אין מעכבים את המוספים, ולא המוספים מעכבים את התמידים. ולא המוספים מעכבים זה את זה. אפשר להקריב או את זה או את זה. עכשיו, שאלה היא, רגע, זה באמת, זה הכוונה שאפשר להקריב או תמידים או מוספים? איך ידע מי? אילי מה דאית לי, שיש לו גם תמידים וגם מוספים, כל השאלה היא פה ולקדם. מה קודם למה? תמיד למוסף או מוסף לתמיד? מהרי והתניה, זה כתוב לנו מפורש מה קודם. מניין שלא יהיה דבר קודם לתמיד של שחר. קורבן תמיד הוא הקודם. מאיפה לומדים את זה? תלמוד לומר, והערך עליה העולה. ואמר רבה, העולה היא עולה ראשונה. אז אלא פשיטה, שלא יכול להיות שמדובר פה ספק מה קודם, תמיד או מוסף. ודאי שתמיד. רק השאלה היא פה שאלה אחרת. אלא פשיטה, שמה הכוונה שהתמידים לא מעכבים את המוספים והמוספים לא מעכבים את התמידים? דלת לי, שאין לו אפשרות גם תמידים וגם מוספים, והמשנה אומרת שהוא יכול להקדים איזה שהוא רוצה, להביא או תמידים או מוספים, או מוספים? וידיומי, אם גם התמידים וגם המוספים מדובר של היום, המאי, למה אתה אומר שהוא יכול גם להביא את המוספים ולא את התמידים? הרי התמיד הוא תדיר ומקודש, אז הוא עדיף. למה אתה נותן לו את האפשרות להביא את המוספים? אלא, לאו, דלמחר. חייב להיות שמדובר פה, או מוספים של היום, או תמיד למחר, ליום חול, ליום ראשון. וקטני, אין מעכבין זה את זה. וכתוב כאן, שלא המוסף קודם לתמיד, ולא התמיד קודם למוסף. הרב חייא הרי שאל, כשיש תמידים של מחר ומוספים של היום, מי קודם? כאן אנחנו רואים שאין אף אחד מהם שקודם, אלא ששתיהם אותו הדבר. על מה? רואים מכאן, כי הדד עינינו שהם שווים. אז זה אמר רב חיסדא תשובה לרב חייא על הספק שלו. אמר לי אביי, זה לא ראיה, לעולם דאית לאו. באמת מדובר שיש כאן גם תמידים וגם מוספים. ולקדם, השאלה היא פה, המשנה אומרת שאפשר להקדים מוספים לתמידים. ודקקש ילך, שלא יהיה דבר קודם. הרי כתוב שאסור להקדים שום קורבן לפני קורבן תמיד של שאחר. התשובה היא מצווה בעל מהו. זה מצווה לכתחילה באמת לא להקדים שום קורבן לפני תמיד של שחר. אבל בדיעבד אם הקדימו את המוסף לפני תמיד של שחר, אז המוסף יהיה כשר. תשמע, אין פה חתין משישה תלאים, הכוונה כבשים, המבוקרים שהם בהימום, בלשכת התלאים. הרי בבית המקדש היה לשכה שנקראת לשכת התלאים, היה שם מינימום שישה כבשים כל פעם, תמיד. כדי לשבת ולשני ימים טובים של ראש השנה, כדי שיהיה מספיק קורבן בבוקר ובין הארבעים, אם יהיה שלושה ימים רצוף, שבת ויומיים ראש השנה, אז יהיה להם שישה כבשים לקורבן תמיד. היי חידמי, אילי מה דאית לי, אם יש לנו אפשרות להביא כמה כבשים שאנחנו רוצים, אז למה המשנה אומרת להביא רק שש כבשים לפני שבת וראש השנה? תמידים ומוספים טוב אהבו. בשביל שבת וראש השנה ביחד, אתה יודע כמה קורבנות צריך להביא בשביל תמיד תמידים ומוספים? יש שש קורבנות תמיד ועוד 16 קורבנות מוסף, זה 22 קורבנות צריך להביא פה, 22 כבשים. אז למה אתה אומר רק שש? אלא חייב להיות שמדובר פה, לאו דלת לי, זה הקורבנות היחידים שיש לו. נו, ומי קודם? רואה מכאן, ושמע מן התמידים עדיפי, מה שבוער לנו שיש שש כבשים לקורבן תמיד. ולא דואגים לקורבן מוסף כי תמיד קודם. אומרת הגמרא, לא. לעולם דאית לי. באמת מדובר שיש לו פה מספיק כבשים גם לתמידים וגם למוספים. נו, אז אם כן, למה באמת כתוב כאן רק שישה כבשים שצריך להכין? התשובה היא, ואחי כאמר, אין פה חתין משישה תלאים המבוקרים בלשכת התלאים, ארבע ימים קודם שחיטה. כאן הסיבה למה צריך להכין את השישה כבשים האלה בלשכת התלאים, זה בגלל שצריך ארבעה ימים לפני שמקריבים את הכבשים של תמיד, של קורבן תמיד, הם צריכים כבר להיות מבוקרים ממום, ארבעה ימים לפני שמקריבים אותם. זה יש רק בקורבן תמיד ולא בקורבן מוסף. מה המקור לזה? דברי בן בגבג. ומאני בן בגבג היא, זה הולך לפי שיטתו של בן בגבג. אגב, מה זה השם הזה בן בגבג? מאוד מעניין, תוספות כותב מסכת חגיגה דף ט עמוד ב, דיבור המתחיל בר היי היי. שם הוא כותב שבגלל שהוא זכה להיכנס תחת כנפי השכינה ולהתגייר, אז הוא נקרא בן של אברהם ושרה, שאברהם, בהתחלה קראו לו אברהם, והוסיפו לו היי, זה נהיה אברהם. שרה, בהתחלה קראו לה שרי, הוסיפו לה, והחליפו לה את היוד להי וקראו לה שרה. אז אברהם ושרה, שתיהם הוסיפו להם היי. אז הוא התגייר, הוא נהיה בנם של אברהם ושרה, אז הוא בן היי היי. אותו דבר גם בן בגבג, אומר תוספות, זה גם הכוונה שהוא התגייר, שבג זה בית ג', בית זה גימטריה 2, ג' זה גימטריה 3. 2 ועוד 3 זה 5, גימטריה היי. אז אותו רעיון, זה שתי היי של אברהם ושל שרה. בכל אופן, זה לפי שיטתו, שהוא סובר שקורבן תמיד היו חייבים להכין אותו 4 ימים מראש, לפני שמקריבים אותו, לבדוק שאין בו מום. ולכן היו צריכים שיהיה בלשכת התלעים תמיד 6 כבשים. נתניה בן בגבג אומר, מניין לתמיד שטעון ביקור 4 ימים קודם שחיטה, תלמוד לומר תשמרו, לשון שמירה, לגבי קורבן תמיד, להקריב לי במועדו, ולהלן לגבי קורבן פסח הוא אומר, והיה לכם למשמרת, שם גם כתוב לשון שמירה, עד 14 יום, מה להלן כמו לגבי קורבן פסח, טעון ביקור 4 ימים קודם שחיטה, כי הרי לוקחים אותו בעשור לחודש, י' ניסן, ומקריבים אותו רק בי"ד בניסן, אז 4 ימים היו מבקרים אותו שאין בו מום. אז אותו דבר גם כל פעם, תמיד של שחר, ותמיד שבין 4 היו צריכים לבקר אותם 4 ימים קודם, להכניס אותם ללשכת התלעים ולבדוק שאין בהם מום. אמר לי רבינה לרב אשי, אני 6? 7 אבו. אם כן, לא מספיק 6 כבשים בלשכת התלעים, צריך להביא 7. למה? כי אם מדובר פה, כמו שאמרנו, 2 ימים ראש השנה ושבת, אז שבת, אחר כך 2 ימים ראש השנה, אז 6 כבשים. אבל מה עושים יום אחרי ראש השנה? ביום שלישי? מאיפה יהיה לך כבש מבוקר כבר? אז אם כן, צריך להכין עוד אחד. אז מילא בין הארבעים ויום שני ויום שלישי, אומר רשי, איקה למימר שיחזר ביום ראשון אחר תלעים מבוקרים 4 ימים קודם. ביום שלישי הוא יחפש, אולי יש פה מישהו ששמר על תלעים 4 ימים לראות שאין בהם מום. אבל מה, ביום ראשון מיד אחרי שבת, איך תמצא? או מיד אחרי ראש השנה, ביום שלישי, איך תמצא עכשיו כבש שמבוקר 4 ימים קודם? אז תכין כבר מראש, 7 כבשים מבוקרים, אחד ליום אחרי ראש השנה. יש פה גרסה אחת שאומרת שזה ליום ראשון, ויש גרסה אחרת שאומרת שזה ליום שלישי. ההבדל הוא מאוד פשוט. זה 2 ימים ראש השנה ויום אחד שבת. אם ראש השנה חל ביום חמישי ושישי, אז צריך פה עוד כבש ליום ראשון. ואם יום ראש השנה חל ביום ראשון ושני, אז צריך פה עוד כבש ליום שלישי. אותו רעיון אבל, על כל פעמים צריך עוד כבש בשביל אחרי החג והשבת. אומרת הגמרא, דאיק דצפה דתלתה בשבת, כמו שאמרנו. שואלת הגמרא בחזרה, ולתעמיך, לפי שיטתך, תמניה אהבו. צריך להכין 8 כבשים. למה? דאיק עד פניה דמעלי שבת, הרי צריך פה את האחד של ערב שבת, של תמיד של בין הארבעים, מה? איך בן אדם הספיק להכין את הקורבן? איפה בן אדם ילך עכשיו לחפש קורבן ממש רגע לפני שנכנס שבת? אין זמן הרי. אז מה צריך לעשות? צריך כבר להכין את הכבש הזה מראש בלשכת התלעים, את אותו כבש שמקריבים בין הארבעים של ערב שבת. אז חיימים ככה 8. אומרת הגמרא, לא קשה, דבטר דאקריב כאמר. זה לא קשה, כי מדובר פה אחרי שהוא כבר הקריב את התמיד של בן 40. באמת הוא הכין 8. אבל אנחנו מדברים פה אחרי שהקריבו את התמיד של בן 40 של ערב שבת, אז עכשיו נשארו פה רק 7. בכל אופן, מכל מקום 7 אהבו. הרי צריכים להכין 7 כבשים. אם צריכים בשביל שבת וראש השנה, צריך גם בשביל יום אחד אחרי, בשביל הבוקר. אלא אומרת הגמרא, תנא בעל מקאי. לא מדובר פה בראש השנה ושבת, אלא בכל יום רגיל. ומאי כדי לשבת ובית ימים טובים של ראש השנה, סימנה באלמה. זה סתם משהו להגיד לך שמדובר פה על 6 כבשים, אבל באמת כל השנה כולה היה חייב שיהיה לפחות 6 כבשים בלשכת התלעים. למה? כי כל פעם אומר רש"י, כל פעם כשהיו לוקחים שתי כבשים בשביל תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים, היו צריכים להוסיף שתי כבשים אחרים. ואז היו לוקחים עוד שתי כבשים, היו מוסיפים עוד שתי כבשים אחרים. ככה תמיד היו פה שתי כבשים שהם כבר מבוקרים ארבעה ימים, והיו מוסיפים כל פעם. ותמיד היה את הכבשים המבוקרים לקחת בשביל קורבן תמיד. ולמה כתוב כאן שישה? למה כתוב כאן כדי שבת וראש השנה, ובית ימים של ראש השנה? שזה סימן מאוד טוב לזכור כמה כבשים צריך כל פעם להכין, שזה צריכים להיות שישה. למה? כי שבת שתיים ועוד ראש השנה ארבע, של שתי ימים. שלא תחשוב שזה חמישה או שבעה כבשים. או ארבעה. אם יהיה שבעה זה ודאי טוב, אבל אם יהיו חמישה או ארבעה, שלא יחשבו שאפשר, שמספיק חמישה או ארבעה כבשים, אלא חייבים מינימום שישה כבשים. סימנה באלמה. אומרת הגמרא די קנמי, באמת אפשר לדייק שלא מדובר פה דווקא לפני ראש השנה ושבת, אלא מדובר פה על כל השנה כולה. דקטני, כדי לשבת, שיהיה פה מספיק, שיכול להספיק לשבת ולשתי ימים של ראש השנה. ולא קטני לשבת ולבית ימים טובים של ראש השנה. לא כתוב פה שזה מיועד לשבת ולשתי ימים של ראש השנה, אלא כמו השיעור של שבת וראש השנה. אז אם כן מדובר פה שיעור של שישה כבשים, ועל זה באמת מדובר על כל השנה, שמע מינה באמת ככה לומדים מכאן, שבלשכת התלאים היו צריכים תמיד שיהיו שישה כבשים, לא רק בערב ראש השנה ושבת, אלא כל השנה כולה, כדי שתמיד יהיו לנו כבשים שביקרו אותם ארבעה ימים מראש, ושיוכלו להקריב אותם לקורבן תמיד. עד כאן השיעור על דף ממתת.